יזמות או למות עם יוסי דן בכל יום רביעי בשעה 10 בבוקר ברדיו החיים הטובים.
בוקר טוב לכל המאזינים, כאן יוסי דן בתוכנית יזמות או למות, ואיתי באולפן היום אורח יקר, דוקטור אייל בנימין, ראש המתחם ליזמות באקדמית תל אביב יפו. אייל הוא גם ממנהלי אקסלרטור ישראל גרמניה BIP. אז קודם כל שלום אייל, ותודה שהצטרפת אלינו לתוכנית.
בוקר טוב, בוקר טוב יוסי, תודה על ההזמנה.
אוקיי, אז אייל, לפני שנתחיל רציתי לספר לך, לפני שנתחיל לדבר על האקסלרטור של ישראל גרמניה BIP, רציתי לספר לך שכשאני הייתי מנטור עסקי באקסלרטור של IBM, אז האלפה זון, אז הערך העיקרי בעצם שהיינו יכולים לספק לאותם סטארט-אפים שנמצאים באקסלרטור שלנו, זה להשתמש בזרוע השיווקית של IBM כדי להגיע לכמה שיותר לקוחות בעולם. אם רוצים לצורך העניין לחדור לשוק צפון אמריקאי, אז יש מספר לא קטן של אנשי מכירות שם, ואז אנחנו יודעים לחבר אותם להזדמנויות עסקיות, ובעצם לעזור להם להיכנס לכל מיני אקאונטים גדולים. אז זה אחד מהערכים העיקריים שהיינו יכולים להביא באקסלרטור שלנו לסטארט-אפים שהיו חלק ממנו. בוא תספר לנו קצת על אקסלרטור BIP שאתה חלק מהצוות הניהולי שלו, ובעצם איזה ערכים עסקיים אתם מביאים לאותם סטארט-אפים באקסלרטור הזה.
אז הוא צריך לחדד פה לרגע אחד. הביפה, כמו שאנחנו קוראים לו, ה-BIP אקסלרטור, הוא סביבה מאובטחת לתאגידים ולממציאים או יזמים או רעיונים להיפגש סביב אתגר חדשנות משותף.
שזה משהו מאוד יוצא דופן.
מאוד חריג, מאוד יוצא דופן. הוא אפילו לא מיועד לסטארט-אפיסטים שרוצים להביא את הסטארט-אפ שלהם לחשיפה, בדיוק הפוך. הוא מיועד לתת ליזמים ולממציאים את האפשרות להתפתח, לחשוב, ובעיקר, וזה הערך המוסף המאוד מיוחד של האקסלרטור הזה, לחשיבה רב-לאומית ובין תרבותית. כי הצוותים שנבנים פה באקסלרטור הזה נבנים משני חבר'ה ישראלים ושני חבר'ה גרמנים שמגיעים ממינכן או מאזור בווריה. זה הביפה עומד בשביל בווריה ישראל פרטנרשיפ אקסלרטור. אז אנחנו בעצם נותנים לחבר'ה הצעירים שרוצים ללמוד ולהכיר את עולם היזמות ועולם החדשנות התאגידית ואיך לעבוד בפרויקטים חדשניים ויזמיים מול תאגידים בסביבה רב-לאומית, מצד אחד את הכלים, ולתאגידים יש את ההזדמנות לבוא ולפגוש חדשנות שמגיעה מחבר'ה צעירים, שוב, עם חשיבה רב-תרבותית ובין תרבותית, סביב אתגר חדשנות מאוד ספציפי. כלומר, זה לא משהו פתוח כמו הקטונים שאתה יכול לדבר על מה שאתה רק רוצה, אלא יש מטרה מאוד מסוימת עם צ'אלנג' אתגר שרוצים לפתור אותו. זה מתחיל בתשעה ימים של אקסלרטור משותף, שבו החבר'ה מגיעים, החבר'ה בסיבוב הזה שהתקיים בתל אביב בפברואר, בסוף פברואר, יגיעו חבר'ה מגרמניה לפה, שנבחרים בגרמניה, יחברו לעוד קבוצה של חבר'ה ישראלים. פה אנחנו נבנה קבוצות, כל קבוצה של שלושה עד ארבעה משתתפים, יקבלו אתגר מאיזשהו תאגיד רב-לאומי, ויתחילו לעבוד ביחד שלושה חודשים להתמודדות עם האתגר. במשך התשעה ימים אלה שהוא ביחד יקבלו סדנאות, ויקבלו הרצאות, ויקבלו מנטורים מקצועיים משני הצדדים, גם מגרמניה, גם מישראל, וכמובן גם מנטור מטעם החברה. יבקרו בחברות, יכירו אותם לעומק, יכירו את כל הכלים שיש לחברה, וינסו לפתור את הבעיה. לפעמים הם יצליחו, ולפעמים לא. עד עכשיו יצליחו לא רע.
כן, וואו, זה משהו מאוד יוצא דופן, כי אני יכול לספר לך ש אחד האתגרים שהיו לסטארט-אפים שאני הייתי עובד איתם, באמת להיכנס לכל מיני אקאונטים גדולים, כמובן שאחר כך כדי ליצור איזה רפרנס טוב שהם יוכלו להגיע איתו ללקוחות נוספים. וזה שאתם בעצם עוזרים לפתוח את השערים, כי זה מה שבעצם אתם עושים, אם מגיע איזה תאגיד שאומר, הצ'לנג', אחד האתגרים שאנחנו מתמודדים איתו, סתם אני זורק נניח ניהול סיכונים. ולהגדיר את הצ'לנג' יותר ספציפי. אז זה שהם בעצם חושפים אתגר שהם צריכים להתמודד איתו ומשתפים פעולה ונותנים פידבק ורואים אם באמת הדרך שאותו סטארט-אפ פתר את האתגר הזה היא בעצם משהו שיכול להביא תרומה עסקית מאוד מאוד גדולה לתאגיד, זה value מאוד מאוד גדול, ככה זה נראה לאותו סטארט-אפ.
תראה, יזמות באופן עקרוני, אולי נדבר על זה טיפה יותר מאוחר, זה לא דבר פשוט. אוקיי? כן. זה לא דבר כל כך, לא בכדי, לא כל אחד, יש הרבה כאלה שלא מצליחים. יש איזו סיבה, אנחנו תכף נדבר על זה. אבל במקרה הספציפי הזה, כמו שאתה אומר, חבר'ה צעירים שרק נכנסים לעולם, או צעירים לא בכך בגיל, אבל צעירים בעולם היזמות, וצריכים להתחיל להיכנס ולראות איך נכנסים לאקאונט. אני אתן לך דוגמה. במחזור הקודם השתתפו, מהצד של התאגידים, השתתפו חברות כמו אודי, חברת הרכב, סימנס, אליאנס, תאגידים מאוד גדולים. עיריית מינכן השתתפה בתוכנית ושלחו צ'אלנג'ים פנימה.
טוב, בחרתם תחום שגרמניה טובה בו, אתה יודע, כל הברנדים הגדולים.
זהו, הסיבוב הקודם היה בגרמניה, זה היה קל, כי זה היה חברות גרמניות שיש להם נוכחות גרמנית חזקה. אבל מזווית של יזם, שעכשיו יושב עם מנהלים בכירים באודי, ומנסה להבין איך הם עובדים ואיך הם חושבים, ועושה סיור שם ופוגש את השיטות עבודה, וצריך לפתור בעיה שהם יסמכו לקנות את הפתרון. הוא לומד איך הם חושבים. עכשיו, זה ידע שקשה להשיג אותו בלימודים פורמליים ואחרים, זה קשרים ונטוורקינג חזק מאוד, הלינקדאין שלך נראה אחרת אחרי פיפה, יש לך קודם כל את העמיתים האחרים שהם איתך, משתפים בתוכנית, אבל יש לך גם הרבה מנהלים ומנטורים שאתה פוגש, והלינקדאין שלך משביח את עצמו, וגם, אתה יודע, שנה, שנתיים אחרי, אתה צריך חזרה הקשרים. זה מאוד עוזר שאתה היית באזורים האלה, שיש לך גם את ההבנה וגם את הקשרים האלה. אז שוב, זה לא מבטיח לך את ההצלחה, אבל זה בהחלט, בשלבים הראשונים של הקריירה היזמית שלך, זה צעד מאוד מאוד טוב קדימה. גם אם תהיה יזם פנים ארגוני, וגם אם תעבוד אחר כך בתוך ארגון, ותהיה יזם פנים ארגוני, כמו שאולי היית בתוך IBM, אז זה כלי מאוד מאוד תועלתי, מאוד מועיל בחיים.
אוקיי, יפה. אז דיברת על זה שאתם ככה מחברים בין אותם סטארט-אפים לכל מיני תאגידים עם צ'לנג'ים כאלה או אחרים כדי לעזור להם לפתור אותם, להתמודד. איזה דברים נוספים אקסלרטור נותן לאותם סטארט-אפים שהם חלק ממנו? זאת אומרת, למשל, גיוס כסף ממשקיעים, כל מיני שירותים שסטארט-אפים צריכים, ואולי אתם יכולים לעזור בלתת אותם.
אז זהו, אז בואו נמיין פה אותה, בואו נעשה סדר לרגע בתמונה.
כן.
אקסלרטור, הביפ אקסלרטור, רץ בשיתוף פעולה של המתחם ליזמות של האקדמיה תל אביב יפו, יחד עם ה-SAA, השטרשק, Center for Entrepreneurship, במינכן. זה שיתוף פעולה של שני הצדדים, היזם שהוביל את זה זה פרופסור גיא קאץ, שאגב היה בארץ, בימים האלו ממש, והוא מרצה בגרמניה, הוא ישראלי שמרצה בגרמניה, שלשום בערב הוא עשה הרצאה נהדרת על ישראלים בגרמניה, באחד הפאבים בתל אביב. זה היה יוזמה שלו ושל רויטל, שניהם ביחד הרימו את הרעיון הזה וקידמו אותו קדימה. מאז כבר קרה מור וגידים, וזו השתתפות פיננסית בעצם של משרד הכלכלה הגרמני, משרד החוץ הישראלי, והמכללות שמסביב, כולם תומכים בפרויקט, והחברות כמובן. ככה שבעצם היזמים פה לא צריכים לגייס כסף. הם צריכים להביא פתרון מצוין, שהחברות יאהבו. אם החברות יאהבו את הפתרון, ימשיכו ליישם אותו, או עם הצוותים, אם אפשר, אם זה רלוונטי או לא, שלא יאהבו את הפתרון, ואז הפתרון נופל, וממשיכים הלאה בחיים כולם.
דרך אגב, יש איזה עניין של IP עם חברה
שחסרת? הוא של החברה.
של הסטארט-אפ?
הוא לא של הסטארט-אפ, לא. כי הצוותים הם צוותי משימה שנבנים לצורך. גם בוא נהיה כנים עם עצמנו, רוב החבר'ה שיעשו פה פתרון, הם לא בדרך כלל יהיו מסוגלים ליישם אותו כל כך. כי אם אתה עושה פתרונות מאוד מורכבים, אתה לא תהיה מסוגל ליישם אותם. גוף כמו אליאנס או גוף כמו סימנס יהיה מסוגל ליישם אותו, כי יהיו לו את המשאבים לעשות את זה. עכשיו, זה כן יכול להיות מצב, שלושה צוותים מהמחזור הקודם קיבלו הצעה להמשיך לפתח את הפתרון עם התאגידים, אבל זה לא בהכרח יקרה.
אוקיי, אז מפתחים את הפתרון, ומה השלב הבא אחרי שהם פיתחו את הפתרון ביחד עם...
זה יכול ללכת לכמה כיוונים. או שהחברה לוקחת את הפתרון ואומרת לצוות, יאללה, בואו נמשיך לעבוד על זה ביחד בתוך החברה. או שהחברה אומרת, שמעו, זה פתרון יפה מאוד, אבל מפה והלאה צריך להיכנס למהנדסים ברמה גבוהה שזה לא אתם. כי צריך לזכור שהצוותים שאנחנו בונים זה צוותים אינטגרטיביים. זה צוותים שמורכבים משני חבר גרמנים, שני חבר ישראלים. כל ארבעה חבר'ה האלה צריכים להיות שונים בתפקידים ובסגנונות שלהם, אנשי שיווק, אנשי כספים, אנשי טכנולוגיה. ואנחנו צריכים לבנות צוות שהוא צוות מיוחד, שהוא כאילו סטארט-אפ אד-הוקי שרץ למשך שלושה חודשים, ואחרי זה או שהוא ממשיך או שלא. אבל לא בהכרח הוא ימשיך. לפעמים החברה אומרת, תשמעו, נחמד, זה טוב לכם בתור סטארט-אפ, אבל זה לא טוב לנו בתור פתרון. קחו את זה, תמשיכו בעצמכם, אנחנו נשמח לעזור. זה גם דבר שיכול לקרות. כלומר, בתוך הסביבה הזאת יכולים להיווצר או פתרונות תאגידיים, או סטארט-אפים, או שום דבר. וגם זה קורה הרבה בעולם היזמות שלא קורה כלום. וזה מיוחד, זאת אומרת, זה מייחד את האקסלרטור הזה. אקסלרטורים אחרים שעשינו, וזה לא האקסלרטור היחידי, זה כבר השמיני שאנחנו מריצים במתחם באקדמית ביפו, עשו דברים אחרים. עשינו אקסלרטורים שהם ספציפיים לדיסציפלינה, עשינו אקסלרטורים של יזמי בר, כמו שאני אוהב לקרוא להם, יזמים שפשוט רוצים להגשים חלום ולקחת אותו רחוק קדימה. עשינו כל מיני סוגים של פעילויות. אנחנו עושים אקסלרטורים פנים ארגוניים, כלומר, ארגון שיש לו את האנשים בתוכו ויש לו יזמים בתוך הארגון שרוצים לפתור ולעשות דברים מעניינים בתוך הארגון, ורוצים לצאת יזמות שנובעת בתוך הארגון עצמו, גם את זה אנחנו יודעים לעשות.
אתם, מה שנקרא, מקימי אקסלרטורים סדרתיים.
לא, אנחנו מקימי... לא, זה קצת יחמת לנו יותר מדי.
אמרת שמונה.
שמונה מחזורים. וכל אחד הוא שונה. זאת אומרת, שמונה מחזורים גדולים. למשל, אפשר לספר, השניים ועוד מעט יהיה השלישי מחזור של... תוכנית חדשנות פנים ארגונית של בית חולים מיכילוב, של לוקחים רופאים בצוות רפואי, וביחד חושבים ומפתחים פתרונות של medical device, שיפותחו על ידי בית החולים בתוך מחלקת המו"פ, יחד עם דוקטור מיכירול ולילך וייס, מצוות המו"פ של בית החולים, עובדים עם הצוות הפנימי. בוא נדבר שנייה על יזמות. בסדר, בואו ננסה okay. להבין למה זה כל כך... יזמות באופן עקרוני, זה, אם אני אנסה להסביר את זה בצורה פשוטה, יזמות לעולם העסקי זה כמו הלחנה לעולם המוזיקה, זה כמו ארכיטקטורה לעולם הבניין. זאת אומרת, יזמים צריכים להיות אלה שיוצרים ארגונים כלכליים חדשים. עכשיו, תסכים איתי שהרבה אנשים אוהבים לשמוע מוזיקה, תסכים איתי שעוד פחות אנשים יודעים לנגן מוזיקה, ועוד אפילו פחות יודעים להלחין מוזיקה חדשה. כן. נכון? אותו דבר גם בבניין. כולנו גרים בבניינים, חלק מאיתנו יודעים לבנות בניינים, ועוד פחות יודעים לתכנן בניינים מאפס, ובניינים שאנשים יאהבו לגור בהם. אנשים שיגידו, וואו, זה בניין נוח, זה בניין יפה, זה בניין מרשים. וזה דורש אינטגרציה של המון המון יכולות. זה דורש חשיבה בו זמנית של יצירתיות והקריאטיביות מצד אחד, אבל מצד שני, אחריות ניהולית מאוד מאוד חזקה. כי אם אתה רק יצירתי ותבנה, תכתוב מוזיקה שהיא מאוד מאוד יצירתית, אבל אף אחד לא אוהב אותה, ואף אחד לא מוכן להפיק לך אותה, ואף אחד לא מוכן לקחת אותה ל-MTV, מה עשית? כלום, עשית אומנות טובה. אבל לא עשית משהו שיכול להגשים. ויזמים צריכים לבנות ארגונים כלכליים, עסקיים, שגם ייתנו ערך מוסף ללקוח, וגם למשקיעים, וגם לעצמם, כי הם עושים את זה במידה רבה בשביל הכיף שלהם, ולקחת בחשבון שיקולים של טכנולוגיה, ושל שיווק, ושל אסטרטגיה, ושל מוצר, ושל משאבי אנוש, ושל חדירה, ושל פיננסים, ושל ניהול תזרים מזומנים. זה המון המון יכולות. זה לא מסוג הדברים שקל לעשות אותו באופן טבעי. נכון, נכון. אנחנו אוהבים לראות את ביל גייטס, ואנחנו אוהבים לראות את מרק צוקרברג, ואנחנו אוהבים לראות את כל החבר'ה האלה שעזבו את השנה השנייה בלימודים, והקימו ארגונים של מיליארדים. נכון. כן. אבל למה אנחנו מכירים? אנחנו מכירים אותם בקימה עיתונים. למה הם בעיתונים? כי הם נורא נורא חריגים בנוף. אין הרבה חבר'ה שעזבו בשנה שנייה והקימו את פייסבוק. להפך. רוב האנשים שסיימו בשנה שנייה לא הקימו את פייסבוק.
אוקיי, אז איך זה מתקשר בדיוק לדברים שאמרת קודם?
אוקיי, איך זה מתקשר? אז אנחנו בעצם מציעים היום לחבר'ה לקבל את ההתנסות היזמית.
כן.
בגיל צעיר יחסית, בסביבה מאובטחת, כשהם לא צריכים לשלם את החשבון. מי שמשלם את החשבון זה אנשים אחרים לגמרי. אז נכון שבסוף השלושה חודשים האלה, לא בהכרח יהיה לך את הסטארט-אפ שלך ביד. אבל יהיה לך משהו הרבה, משהו, לא יודע אם הוא הרבה יותר יקר ערך, אבל הוא לא פחות יקר, שזה ניסיון, שזה כלים, שזה קשרים.
נשמע כמו בוטקאמפ כזה.
זה סוג של בוטקאמפ, כן. מבחינת היזמים זה סוג של בוטקאמפ שאתה מתגלח על זקן של מישהו אחר. אבל אתה עדיין נורא רוצה להצליח, כי אם אתה מצליח, יכול להיות לך כרטיס מאוד טוב ביד, אם אתה מצליח. כלומר, אם הצלחת להרשים מנהלים בכל אחת מהחברות שהזכרתי, וחברות רב-לאומיות, אם אתה מצליח אחרי שלושה חודשים, יחד עם צוות של עוד שלושה חבר'ה, להרשים מנהלים בתאגיד גדול, שפו. שיחקת אותה. אוקיי? ואנחנו ניתן לך את הכלים לעשות את זה. אם תצליח או לא, זה כבר שאלה אחרת, אבל אנחנו ניתן לך את הכלים לעשות את זה.
אוקיי, נשמע מאוד מעניין ויוצא דופן ממה שאנחנו רואים בסצנת הסטארט-אפים והאקסלרטורים שיש לנו כאן בישראל. בוא נצא להפסקה של שיר. דרך אגב, היום רק נשתף את המאזינים שלנו שהיום אתה, אייל, בחרת את השירים. השיר הראשון שאנחנו הולכים לשמוע זה של מיסטר סנדמן, סווינג גרוורס.
זה שיר מיוחד ליזמים, כי יש בו שני אלמנטים נורא מעניינים. א', השיר המקורי, מיסטר סנדמן, הוא שיר מאוד מאוד ישן וקלאסי שעבר כמה גרסאות והקלטות, אבל את זה לקחו אותו בגרסת סווינג, מעובדת חדשה, מעובדת באופן, להקה חדשה, סווינג גרוורס, שזה בדיוק מה שיזמים עושים, לוקחים דברים ישנים, מאבדים אותם מחדש, והשיר הזה מדבר על תביא לי חלום, זאת אומרת, פונים למר חלומות, מיסטר סנדמן, שייתן להם משהו מדהים ויפה, שזה מה שכולנו כיזמים נורא רוצים שיקרה.
יפה, אז בואו נשמע מיסטר סנדמן, סווינג גרוורס. רואי בבקשה. שוב שלום לכם, ואת אותה שהצטרפת אלינו, כאן יוסי דן בתוכנית יזמות ולמות, והיום איתנו באולפן דוקטור אייל בנימין. אז אייל, קודם דיברנו על האקסלרטור, שאתה חלק מהצוות הניהולי שלו. עוד משהו שאתה עושה זה, אתה ראש המתחם ליזמות באקדמית תל אביב יפו, ובמסגרת הפעילות האקדמית שלך אתה גם עושה סדנאות בנושא של מודלים עסקיים. אתה יכול לספר לנו קצת על הסדנאות האלה?
כן, בטח. קודם כל, מודלים עסקיים זה איזשהו, המושג מודל עסקי זה כלי, זה כלי עבודה כחלק מכל התכנון האסטרטגי שעושים. משתמשים בזה גם בתאגידים, אבל בסטארט-אפים זה אחד הדברים החשובים ביותר והלב ליבו של העניין. התהליך של פיתוח המודל עסקי של סטארט-אפ הוא תהליך מורכב. הוא בעצם מתחיל בשלוש שאלות מאוד פשוטות. מי הלקוח שלי, מה הערך המוסף שהוא מקבל, ואיך אני מרוויח מזה כסף. כלומר, איך אני מספק ללקוח את הערך המוסף שלי, באופן שיהיה ללקוח כדאי לשלם לי, ולי יהיה יותר זול לספק את הערך המוסף הזה. זה בעצם מכריח אותך לזקק את שלושת השאלות האלה, מכריח אותך לעבור דרך הרבה מאוד איטרציות וסבבים של פיתוח. היום יזמים אוהבים להשתמש בכלי שנקרא Business Model Canvas, שהוציא אותו בחור בשם אוסטר ואדר, שעשה את הדוקטורט שלו על מודלים עסקיים. הוא עשה סינתזה יפהפייה של המון עבודות מחקר קודמות שנעשו, אבל זה כלי רחב.
זה משהו שהוא ספציפי לסטארט-אפים או בכלל לעסקים?
הוא רלוונטי לכל פרויקט חדש, לכל פרויקט עסקי חדש, גם עסקי חברתי וגם חברתי, אבל הוא רלוונטי בעצם כל מי שמייצר ישות כלכלית חדשה, אבל יש לו מגבלות. הכלי עצמו, הביזנס מודל קנבס, יש לו גם ספר ואתר וכן הלאה, הוא כלי נחמד מאוד, יש לו 9 קוביות שאם אתה ממלא אותם, לכאורה אתה אמור להיות מסודר. הבעיה שיש פה את אותה תופעה שקיימת בהרבה דברים אחרים, תופעת הג'יג'ו, garbage in, garbage out. זאת אומרת, אם אתה כותב שטויות בפנים, אז גם תקבל את מודל עסקי שהוא חסר משמעות, חסר טוענת לחלוטין. והזיקוק שלו והתהליך הטיוב של הרעיון המקורי והפיתוח שלו בהדרגה, זה הרבה מעבר לקנבס. זה הרבה מעבר לאותם, מעבר למעלה את אותם 9 משבצות ולהגיד מה אני רוצה לעשות. אנחנו מתחילים בדרך כלל בעבודה של להבין מה זה משבצת, לנסות לנתח מודלים עסקיים קיימים של כל מיני סוגים של חברות ולהבין אותם, ואז אנחנו לוקחים סטארט-אפים שיש להם מודלים עסקיים, שאנחנו כבר מכירים אותם ומתחילים מהמודלים עסקיים שהם התחילו איתם ורואים למה הם לא עבדו ומה לא היה בסדר, ואז אנחנו לוקחים כל רעיון ומתחילים לפרק אותו לגורמים, ומתחילים לפתח לו לאט לאט את המודל העסקי. חלק לפעמים זה לוקח שבוע, לפעמים זה לוקח שנה, תלוי בפרויקט, תלוי כמה הוא מורכב ותלוי כמה הצוות הוא מחויב. אני יכול להגיד לך על צוות אחד אצלנו במתחם, במחזור הראשון, אני חושב שזה היה שבמהלך 6 חודשים, אצלנו התוכניות, האקסלרטורים של היזמים הם של 6 חודשים, האקסלרטורים התעקידיים הם 3 חודשים, ובמשך 6 חודשים הם החליפו 16 פרויקטים. זאת אומרת, 16 רעיונות הם כל פעם באו, לקחו, פיתחו, זרקו אותם פנימה לתוך המודל, זרקו אותו, עשו חדש, כי הוא לא החזיק מים.
כן.
כשאתה מתאהב יותר מדי ברעיון ואתה רץ בלי לבדוק אותו ובלי לתקף אותו, אתה עושה לעצמך נזק גדול. עכשיו, מודל העסקי הוא חלק מהתכנון האסטרטגי הכולל. הוא רק שלב ראשון, שלב חיוני, קריטי, שעליו הכל נבנה, אבל אחר כך אתה חייב להשלים הלאה את התכנון האסטרטגי הכולל, שלוקח בחשבון גם עוד אלמנטים חברתיים, כלכליים, טכנולוגיים נוספים, שהם מעבר למה שנמצא בקנבס, מתחרים למשל, הביזנס מודל קנבס הקלאסי לא מכיל תחרות, בכלל, אתה לא רואה שם את המושג competition. וזה
מוזר.
זה לא מוזר, כי זה בסדר. זה בסדר כי זה רק שלב התהליך. זה לא התהליך הכולל של הקמה של הסטארט-אפ. חלק אחד זה המודל העסקי, חלק השני זה התכנון האסטרטגי.
אוקיי, אבל אחד הדברים נניח, אתה יודע, כשמישהו בא, תודה, כשמישהו בא לפתח איזה רעיון, להתחיל לעבוד עליו, אז הוא בודק בשוק, אם יש דברים דומים, מן הסתם.
נכון.
אלה בסופו של דבר אמורים להיות המתחרים, ומה שהוא יכול לחשוב משם, זה מה מבדל אותו מאותן פתרונות שקיימות בשוק כבר.
נכון, אז זה מה שכולנו עושים, זה מה שכולנו עושים, כולנו אומרים שאנחנו עושים את זה.
לא,
כולנו אומרים שאנחנו עושים את זה, אבל ליזמים יש להם כמה הטיות פסיכולוגיות. זה גם כן תחום מרתק. ואחד הנושאים שאנחנו יודעים בוודאות של היזמים, יש הטיית אופטימיות כלפי המיזם שלהם. כלומר, הם מאוהבים במיזם. בתור כאלה שמאוהבים במיזם, הם אף פעם לא יספרו אף אחד בתור מתחרה ראוי. הגדולים איטיים מדי, הקטנים קטנים מדי, אלה שעושים משהו דומה זה לא בדיוק, ואז אנחנו מסיימים את הניתוח הספוט שלנו בזה שאין לנו בעצם מתחרים. כי אף אחד הוא לא ראוי מספיק בעינינו, כי אנחנו מאוהבים להיחשב כמתחרה במיזם. וזה לא טוב. ובשביל זה אנחנו עושים הרבה מאוד הידהוד ועבודת צוות שמגלגלים את הרעיונות בין אנשים, ועושים סיעור מוחות ומשחקים בתפקידים הפוכים. בשביל לראות מי יתקוף את הרעיון שלי, מי יכול להיכנס לרעיון שלי בקלות.
יש איזה דוגמה שאתה יכול לתת עם רעיון שככה... דרך אגב, זה סוג של מתודולוגיה, הקנבס?
הקנבס כן, הקנבס הוא סוג של שיטה, הוא כלי עבודה. הוא כלי מתודולוגיה, הוא כלי עבודה, הוא כלי עבודה לא רע בכלל, הוא מאוד מאוד עוזר. הרבה ספרים גם מצטטים אותו, הספרים של סטיב בלנק משתמשים בו בתור כלי עבודה כמעט הכרחי. וכמו כל כלי שהוא, יש לו יתרונות, יש לו חסרונות.
אין one fits all,
נכון,
גם בדברים.
נכון. הוא כלי שעוזר לחלק גדול מאוד מהסוגים של הסטארט-אפים ושל הכלים, ובעיקר הוא נבנה סביב העולם של הוויב והמובייל, ושם הוא טיפה יותר רלוונטי, אבל הוא לא לקח בחשבון הרבה מאוד דברים אחרים. שהם שוב, אמרנו שגם השיקולים האסטרטגיים וגם השיקולים הלוגיסטיים, אחר כך שצריך לתפעל את זה. יש לזה השפעה להחלטות שאתה לוקח במודל העסקי, יש להם השפעות משפטיות, השפעות לסוגי היזמים, סליחה, סוגי המשקיעים שיכולים להיכנס אצלך פנים על המיזם. אתה לוקח סגמנט מסוים שקובע לך סקייל מסוים וקצב צמיחה מסוים, אז זה מראש יגדיר לך הרבה מאוד משקיעים שלא ירצו להשקיע, או שכן ירצו להשקיע. זאת אומרת, כתוצאה מההחלטות של המודל העסקי והאסטרטגיה שבחרת. ואז אם אתה הולך למשקיעים הלא נכונים, או שהם ייכנסו פנימה והתחילו להפעיל לך לחצים לתחליף את המודל, או שהם לא רוצים להיכנס מראש כי הם לא אהבו את המודל שבנית. ואז אתה בשני המקרים הפסדת.
אז אתה יכול לתת דוגמה בעצם למישהו שהיה לו איזה רעיון ואיזה איתרציות הוא עבר בתוך המודל, כדי מקודם נתת דוגמה על איזה קבוצה של אנשים שבעצם עברה כמה איטרציות כאלה, משהו כמו 16, עד שהם הגיעו לאן שהם רצו.
אז במקום לקחת אותם שהם החליפו את הרעיונות באופן קיצוני,
כן.
אגב,
הם בסוף... זו דוגמה עם סוף טוב.
אז זהו, זו דוגמה עם סוף טוב מאוד. דווקא החבר'ה האלה, שתכף אני אספר, ואז הם בטח הם מאזינים לשידור הזה גם יכירו, הם בסופו של דבר יצאו עם מוצר שקשור איפשהו בצורה באיזושהי צורה על הפלטפורמה של פייסבוק, ועבדו ימים כאלות, ארבעה חבר'ה נמרים, כתבו קוד בקצב מטורף, הוציאו אחלה מוצר שהתלבש על הפלטפורמה של פייסבוק, הוציאו בטא פנימית לחבר'ה, כבר התחילו לפתוח את הבטא הגדולה, ולמחרת פייסבוק הוציאו מוצר זהה אחד לאחד, ובעצם הלך להם הסטארט-אפ.
זה כואב.
כן, זה נורא כואב, זה קורה. אין מה לעשות, זה קורה. היום כבר הם במקומות אחרים, עושים דברים נפלאים, אחד מהם יש להם סוג של חממה קרן השקעות מאוד מיוחדת שמשקיעה בדברים פנטסטיים.
לא, זה גם מעיד שהם חושבים בכיוון הנכון.
כן, כן, חבר'ה איכותיים. אבל בוא ניקח דוגמה שגם כן יהיה קל להסביר על מודלים עסקיים ואיך זה מתחבר. דרובוקס, כולם מכירים את דרובוקס, אוקיי?
כן.
כשדרובוקס התחילו, בוא נחזור לימים הראשונים של דרובוקס, כולם אומרים, וואו, זה מדהים, כולם משתמשים בזה, כלי פנטסטי. אמל מה, כשהם יצאו לשוק, הם לא היחידים. היו עוד הרבה חבר'ה שנתנו שירותי ענן כאלה ואחרים לשוק. היה בזמנו בינסינק, והיה...
גוגל דרייב יצא אחר כך?
גוגל דרייב יצא אחר כך, כן.
אוקיי.
יצא אחרי. לא, בוא נגיד, לא שנתיים, לא שנים אחרי, אבל יצא אחרי.
כן.
והם לא היו פתרונות היחידים שהיו. אבל לדרובוקס היה מיקוד מאוד מאוד ברור. ואנחנו נותנים כמות פיצ'רים מאוד מאוד קטנה, קרי, הגדרת הערך המוסף שאנחנו נותנים. הגדרת הוואליו שאנחנו נותנים היה מאוד מאוד מצומצם, אנחנו נותנים פייל רפליקיישן, אנחנו נותנים פייל שיירינג, כמעט זה הכל. כמעט זהו. וכששוגר סינק או בין סינק או חברות אחרות נתנו הרבה 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 יותר ערכים, והרבה יותר ובלבלו את הלקוח. ודרשו כסף מהיום הראשון. דרובוקס באו וצמצמו את המודל העסקי שלהם, אמרו, אנחנו הולכים רק לסגמנט הזה של הלקוחות, אנחנו הולכים רק עם כמות הפיצ'רים, או קרי, הוואליו שאנחנו מציעים מאוד מאוד מצומצם, ויש לנו מודל עסקי מאוד מאוד ברור, אנחנו נותנים פרימיום, עד 5 ג'יגה חינם, מעבר לזה, או שתשלם לנו בזה שתביא לנו עוד משתמשים, ותקבל עוד מגה בייטים, או שתשלם כסף ותקבל עוד מגה בייטים, אחד מהשניים. וזהו. פשוט מאוד. וזה היה הרבה יותר טוב, הרבה יותר פשוט, קל לעיכול וברור, מאשר כמעט כל הפתרונות האחרים שהציעו מודלים עסקיים יותר מורכבים. רק שנים אחר כך הם הרחיבו את המודל העסקי שלהם, והוציאו את הפתרונות לעסקים, והוציאו את הפתרונות לשמול ביזנס, והוציאו עוד ועוד ועוד פיצ'רים שמתממשיקים לך לוורד, ולמה שהם עשו לאחרונה עם מייקרוסופט. פיצ'רים
של סקיורטי בעצם שיאפשרו לארגונים גדולים להיות, לקחת את השירות
הזה. בין היתר. בין היתר גם סקיורטי וקולאבריישן, ודברים שלא היו להם בהתחלה. אז זה דוגמה קלאסית, למה נורא 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 חשוב בהתחלה להתמקד במודל עסקי שהוא ברור לך שאתה יכול לעשות לאקסקיושן, בסדר, כשתהיה גדול וחזק, תרחיב. אבל עכשיו, תתמקד.
נתחיל בקטן.
כן.
אוקיי, אז הסדנה הזאת זה משהו שאתה מעביר כחלק מהאקסלרטור, או שגם במסגרת ההוראה האקדמית שלך?
זה חלק, קודם כל זה חלק מהקורסי חובה אצלנו בלימודים לתואר, מדברים על זה. אנחנו נוגעים בעניין של מודלים עסקיים, נוגעים גם באסטרטגיה, בוודאי. יזמים, אין מה לדבר, כל היזמים עוברים את הסדנאות האלה, אבל אצל יזמים זה הרבה יותר אינטנסיבי, עובדים על זה שעות רבות, שלא לומר ימים רבים, שלא לומר שבועות רבים.
זה מאוד מאתגר, זה לחשוב מחוץ לקופסה, להיות יצירתי.
בעיקר להיות...
הרבה לחשוב.
בעיקר לעבוד, פשוט בעיקר לעבוד קשה, כי פיתוח של מודל עסקי לא יכול להיות מנותק, אתה חייב לצאת החוצה לשוק, אתה חייב לדבר עם לקוחות, אתה חייב להסתובב בחוץ, אתה חייב לעשות אנליזות, לעשות דגמים, לצאת החוצה.
זה מתחבר ל... מחקר, זה לא לשבת ולמלא את הקוביות, אלא לאסוף אינפורמציה מהשטח כל הזמן.
זה הלוך ושוב, זה סוג של הלוך ושוב, זה די מתחבר לעבודה של, של אריק רייס, הלין סטארט-אפ, או מה שקוראים בעולם התוכנה, אג'ל דבלופמנט. אתה עובד בשוק של ספירלות כאלה, שכל פעם אתה מתקדם עוד צעד אחד קדימה, ועוד צעד אחד קדימה. אגב, את כל המתודולוגיות האלה וכל השיטות האלה, אנחנו עובדים גם עם היזמים שנכנסים לביפ אקסלרטור, רק שפה, במקום לקסות סטארט-אפ, אנחנו בסוף עושים פתרון חדשני לבעיה. ספציפית. אבל זה אנחנו משתמשים באותם כלים. וזה חלק מהתועלות שמקבלים היזמים שמצטרפים לביפה.
אוקיי, אז חלק מהעניין הזה שסיפרת קודם שאתם עושים איזה סוג של בוטקאמפ לאותם יזמים שמגיעים לאקסלרטור שלכם, אז אתם גם מכשירים אותם איך להשתמש במודל הזה כדי
לפתח
סטארט-אפ.
חד משמעית.
זה מעניין.
תראה, יש היום איזושהי אשליית ידע. צריך לזכור את זה. זה אשליה נורא מסוכנת. אשליית ידע אומרת שהכל נמצא או שנמצא בוויקיפדיה, או שנמצא ביוטיוב, או שנמצא באיזשהו מקום אחר באינטרנט. בבלוג של זה, או בבלוג של ההוא, או באיזשהו מקום. כלומר, בעצם אין צורך ללמוד, ואין צורך לעשות שום דבר, כי הכל קיים.
כן.
עכשיו, זה די לא נכון. ואיך אנחנו, למה אנחנו אומרים אשליית ידע? כי הידע קיים שם, אבל בצורה הראשונית שלו.
אז אני אשאל אותך משהו. אם עד היום היו כל מיני חברות, אני אומר שזה סוג של חקר שוק. יש הרבה חברות שבעצם זה מה שהן עושות. יש איזו שאלה שאתה רוצה עליה תשובה, אז הן הולכות לכל מיני חברות, עושות כל מיני סקרים, דרך CEO, CMO, CFO, ובעצם עושים את האינפורמציה הזאת. אז זה בעצם מה שאותם יזמים באקסלרטור שלכם עושים כחלק מהפיתוח של המודל הזה?
לא בדיוק. זה לא רק היזמים שלנו, זה כל היזמים כשעצמם. יזמים, ככל שהם עושים משהו יותר חדשני, ככה הם פחות יכולים להשתמש בכלי המחקר הקלאסיים שכרגע תיארת.
אוקיי.
אוקיי?
אז איך הם עושים את המחקר הזה בעצם?
בשיטות אחרות. בדרך כלל דרך מוקאפים, דרך אבי טיפוס, דרך מה שאנחנו אוהבים לקרוא MVP, Minimal Viable Product, בכל מיני שיטות אחרות עושים את הבדיקה הזאת. אבל אתה לא יכול לשאול אנשים מה דעתם על דבר שהם לא ראו אף פעם ולא חשוב שהם פעם יצטרכו.
כן.
אתה יכול לשאול אותם אם אתה רוצה את היוגורט בטעם כזה או בטעם אחר, אתה יכול לתת להם לטעום. שניים, שלושה טעמים, אבל אנשים שכל החיים שלהם אכלו יוגורט רגיל, אתה לא יכול לשאול אותם אם יאהבו לאכול אבקת תירס, כאילו, כי הם לא אכלו אף כמה אבקת תירס עם כפית, הם אכלו יוגורט. זה לא מובן מאליו. זאת אומרת, זה לא מובן מאליו שאתה יכול בקלוי ככה לקחת רעיון ולהפת אותו לשוק. ככל שיותר חדשני, קרי, יש לו יותר פוטנציאל, ככה המדידה שלו, אם הוא טוב או לא, היא טיפה יותר מורכבת. לא בלתי אפשרית, עובדה שכולם עושים את זה ומצליחים. אבל אם נחזור לאשליית הידע, בוא נניח לרגע שכואבת לך בערך. ואתה...
או, נגעת בנקודה כואבת.
זהו, זה נקודה כואבת.
נרץ לפעמים ו...
בגילנו זה קורה הרבה. שכואבת הברך. האם זה נראה לך סביר שאתה תלך לאורתופד, במרכאות, שלמד אורתופדיה מסרטונים ביוטיוב, מלקרוא בלוגים של רופאים, מערכים בוויקיפדיה, ותגיד לו, אוקיי, סבב, יש לי בעיה בברך, תמיד אתה מוכן לטפל בי בה. סביר להניח שלא תעשה את זה. למה? כי זה ברור לך שלהיות אורתופד צריך 12 שנים של לימודים רציניים, 6 שנים רפואה, התמחות וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, והרבה שעות בחדר הניתוח עד שתיתן למישהו להגעת לך בברך, נכון?
כן. אני אתחיל עם זה שאני אשים יותר קורקום באוכל.
זה דרך אחת נהדרת, זה בסדר. עד שם הוויקיפדיה תביא אותך, אבל אני לא בטוח שאני תיקח אותך הרבה אחרי.
לא, לא הרבה אחרי.
הסטארט-אפ שלך הוא לא פחות מורכב מהברך שלך. כמות האלמנטים שיש בו, שצריך לחבר את כולם שעבדו ביחד בהרמוניה, היא בערך אותה כמות אלמנטים שיש בברך שלך. אז אם אתה לא לוקח את הברך שלך לטיפול אצל מישהו שלמד מיוטיוב, למה שתיקח את הסטארט-אפ שלך למישהו כזה?
כן. מעניין. אוקיי, בואו נעשה עוד איזו הפסקה לשיר. עכשיו אנחנו הולכים לשמוע את A Cool Cat in Town של טייפ 5, עוד בחירה שלך אייל. משהו שאתה יכול לספר על הקטע הזה?
כן, זה מה שאנחנו אוהבים לעשות. אם תקשיב טוב למילים של השיר, אז אתה תראה שמדברים פה על החתול החדש שנכנס לעיר והפך להיות המלך, שזה מה שדרובוקס עשו ומה שפייסבוק עשו וכל החבר'ה. כולנו, כל היזמים מנסים להיות the cool cat in town, לגרום לזה שכולם יאהבו אותנו ויעדיפו אותנו על כל הפתרונות הקלאסיים שהיו לפני.
יפה, אהבתי את המטאפורה. A cool cat in town, tape 5. רואי בבקשה.
In 1920, Prohibition arrived, and a country just recovering from the war jitters fell into a new delirium. College students, yes, even high school kids and flappers, joined the mad party, and the jazz age was born.
תודה רבה שחזרתם אלינו. אייל, אנחנו דיברנו קודם על זה שאתה ראש המתחל מהזמות באקדמית תל אביב יפו, ומנהלי אקסלרטור ישראל גרמניה ביפה. מעבר לשני התפקידים האלה שאתה עושה, אתה גם יזם בעצמך. אתה רוצה לספר לנו במה, איזה סוג של יזמות אתה עוסק, ואיך הגעת לזה? בעצם
איפה התחלת? שלי היום זה הקמה של המתחם ליזמות באקדמיה. זה היזמות שלי היום. אבל רוב החיים שלי הייתי יזם. זאת אומרת, הקמתי 4 סטארט-אפים עוד לפני שהגעתי לעשות את מה שאני עושה היום. איפשהו בגיל יחסית מאוחר, בלי לנקוב במספרים מול המיקרופון, החלטתי שאני עושה גם דוקטורט. היה זמן והיה כסף בין שני סטארט-אפים ללכת לעשות איזה פאוזה של כמה שנים ולעשות דוקטורט. וכשחזרתי לעולם הזה שהוא לקחת את היזמות צעד אחד קדימה ולחבר, וזה מה שאנחנו עושים במתחם, לחבר בין הידע המעשי המקצועי שמגיע מהשוק, מהרחוב, של מה שאני חוויתי כיזם ב4 סטארט-אפים שונים, בגיוסים, ביציאות לעולם, בלהישאר בארץ, בטכנולוגיה, בפטנטים וכן הלאה, אבל לחבר את זה יחד עם גוף ידע עצום שגיליתי בשנים שעשיתי את הדוקטורט, שקיים. יש המון המון מחקר בתחום היזמות, ולקח לי המון זמן להבין שאפשר לסנטז ולחבר בין השניים האלה ולעשות דברים אחרת, לעשות דברים נכון. כל הביזנס מודל קנבס שכל היזמים שהזכרתי אותו קודם ושהיזמים משתמשים בו היום, בלי לפגוע בעבודה הנהדרת של אוסטר ולדר, הוא כבר נמצא במחקר כבר הרבה לפני. אחרינו אותו, פשוט לא הכירו אותו, לא ידעו שהוא קיים. אז אוסטר ולדר עשה את הדוקטורט שלו סביב זה, ופיתח את זה וגם מסחר את זה במובן שהפך את זה לנגיש לכולם, לא במובן של לעשות מזה כסף. אני גם אשמח מאוד לשמוע שהוא גם הרוויח מזה הרבה כסף, אבל זה לא העניין. וזה קצת מביא אותנו לעניין של איך נהיים יזמים. זאת אומרת, אני הייתי שכיר בסך הכל פעמיים בחיים שלי. בצבא, הייתי שכיר של צבא הגנה לישראל, והיום שאני בתוך המסגרת של האקדמיה הציבורית. כל שאר החיים שלי עבדתי בחברות שהיו שלי, באיזושהי צורה. כי ככה אני. לא התאים לי להיכנס תוך ארגון כל כך.
כן, רצית להיות בעל הבית?
לא רציתי להיות בעל הבית, רציתי לעשות, רציתי ליצור. וזה לוקח לשאלה, למה אנשים רוצים להיות יזמים בכלל? אז יש בגדול שתי דרכים להיכנס פנימה לעולם של היזמות. הדרך האחת זה באה ואומרת, אין לי מה לאכול, אני רעב, אני צריך שלם את החשבונות, אז אני לוקח את הכבשה שלי או מצליח להשיג כבשה והולך לשוק מוכר חלב. שזה מה שנקרא necessity entrepreneurship, שאנשים עושים את זה, קוראים לזה בעברית יזמות מתוך הכרח, עושים את זה כי חייבים, כי אין ברירה לעשות את זה. הכיוון השני מתחיל בדיוק מהסוף. הוא אומר, אני הולך לעשות משהו מדהים, כיף, נפלא, שיעשה איזשהו פינג ביוניברס, יעשה משהו אחר. ומשם אני מתחיל. אני רוצה לעשות משהו באמת נפלא, משהו מעניין, משהו טוב. וזה היזמות מהסוג השני. זה היזמות שאנשים עושים כי הם רוצים to make a difference, כי הם רוצים לעשות משהו יותר טוב, אחר, מיוחד יותר. הם לא עושים את היזמות בשביל להתקיים, וזה גם, שוב, גם במחקר הזה היה מבולבל, אנשים שפותחים פיצריה, האם הם יזמים או לא יזמים. אז בעיני מי שפתח את הפיצריה ולקח הלוואה וקנה תנורים והתחיל להריץ מתכונים, הוא סופר את עצמו כיזם. מעשית הוא לא יזם. מעשית הוא new business owner. הוא פתח עסק חדש, אבל הוא לא בהכרח חידש. הוא יכול ללמוד איך עושים פיצריה אחד לאחד מהפיצרים מעבר לכביש. ולשכפל את זה...
לא עושה משהו חדש.
משהו חדשני, משהו אחר. אם הוא עושה פיצה, פיצריה טבעונית מקמח כוסמין, ושבואו נוסיף לזה עוד כמה וריאבלז אחרים, אז אולי כן, אז הוא קצת יותר יזם.
אוקיי, אתה יכול לספר על המיזם הראשון שלך, מעניין אותי לשמוע ככה איך התחלת בפעם הראשונה.
המיזם הראשון שלי זה הייתי סטודנט.
אתה זוכר?
כן, הייתי סטודנט, ועבדתי, חיפשתי עבודה לשלם את החשבונות שלי כסטודנט, עבדתי כמדריך למחשבים, למחשבים בעיקר, באיזושהי חברה, ואז אמרתי להם, למה יש לכם ככה בבתי ספר שאתם עובדים בהם, למה אתם עושים חוגים רק במחשבים, אולי תעשו גם באלקטרוניקה? אז אמרו לי, תביא לנו חוג באלקטרוניקה, נעשה חוג באלקטרוניקה. אני הייתי אז טכנולוג, אני טכנולוג בשורשים שלי, באתי לחבר, לניר, אמרתי לו, תשמע, בוא נעשה ביחד קורס אלקטרוניקה, יש מי שיקנה. פתחנו וכן הלאה, לימים החברה הפכה להיות שלנו, ואנחנו הלכנו והצמחנו אותה, והקמנו אחריה עוד ועוד מיזמים בתחום של האינטרנט, בתחום של הרכב, בתחום של תוכנה לניהול מערכות מידע. זאת אומרת, הרבה דברים באו אחר כך, כי אפשר היה לעשות משהו אחר ולחפש משהו ליצור.
אז בעצם התחלתם עם משהו, ומשם צמחו כל מיני רעיונות מעשים שיישמתם אותם.
כן, כן, זה היה הראשון, אבל אז לא ידעו מה זה יזמות, אני לא קראתי לעצמי יזם, עד שאיפשהו באיזשהו יום קיבלנו מכתב כזה מסטי ורטיימר, שאומר, אני פותח את המחזור הראשון של המכללה ליזמות בטפן, והלכנו לשם, זה היה לדעתי הפעם הראשונה שמישהו עשה מכללה מסודרת, ונתן שנה שלמה של דיסציפלינה, של יזמות כדיסציפלינה בפני עצמה. הייתה שם פרופסור מירי לרנר, שהייתה כאילו הנתנת הגב האקדמי והמקצועי, זה כל המחקר בתחום של היזמות היה די צעיר בזמנו. היום זה כבר עולם אחר לגמרי, יש לך מחקר ענף מאוד, עושים היום כבר במחקר, יודעים לעשות reverse engineering וחשיבה של יזמים, ולראות איך יזמים חושבים במטרה להגיע להצלחה. עושים היום מחקר על איכויות של תוכניות עסקיות והשפעה של תוכניות עסקיות, עושים היום מחקר ויודעים מה ההשפעה של לימודים על נטייה ליזמות, עושים מחקר על מאפיינים פסיכולוגיים של יזמים, ומתחילים לקבל תמונה הרבה יותר טובה. פעם זה היה בשוליים. היום הרבה יותר קל לך להבין איך המכניקה הזאת של יזמות עובדת, ומה אפשר לעשות איתה בשביל להצליח.
אוקיי. טוב, אנחנו ככה, הזמן טס לנו, ונשאר לנו עוד איזה דקה אולי. יש איזה ככה משפט אחרון שאתה יכול להגיד על אולי איזה המלצה, או משהו שהיית רוצה להמליץ ליזמים שרוצים להקים את המיזם הראשון שלהם? איזה טיפ קטן ככה?
ללמוד.
ללמוד?
ללמוד, ללמוד הרבה.
אוקיי,
כי מערכת החינוך, יש שלושה סוגים של ידע שצריך כיזם.
כן.
אוקיי? צריך קודם כל, הדבר הראשון זה ידע בתחום שלו אתה נכנס. אם אתה הולך להיות יזם תחום המזון, תכיר תחום המזון. אם אתה נכנס לתחום האינטרנט, תכיר. אם אתה הולך לשיווק באינטרנט, תכיר את התחום הזה מהתחלה ועד הסוף. תלמד אותו, עדיף שגדלת בו. עדיף להיות יזם, סיכויי הצלחה שלך יעלו אם אתה מקים את המיזם בעולם שאתה מכיר. בדומיין אופנון שאתה מכיר. אחד. הדבר השני, אתה חייב שיהיה לך ידע עסקי. אתה מקים ישות כלכלית. אתה צריך לדעת מה זה תזרים. אתה צריך... עכשיו, אתה לא צריך לדעת ברמה של רואה חשבון. אתה לא צריך לדעת ברמה של עורך הפטנטים. אתה צריך להבין מספיק בביזנס, כי זה מה שאתה הולך לבנות. אוקיי? כמובן שאתה עושה את זה בצוות, ואתה יכול להשלים את הידע עם שותפים, כן? אתה לא חייב להכיר את הכל בעצמך. אבל תכניס שותפים שמשלימים את הידע שלך.
והדבר השלישי.
והסוג ידע השלישי זה ידע ביזמות. אוקיי? צריך ידע במה זה יזמות, במה זה מודלים עסקיים, באיך מחברים את זה לאסטרטגיה, במה עושים לפני מה, באיך, מה הלוגיקה של לגייס כסף. איך עובדת הלוגיקה הזאת? ואפשר ללמוד את זה תוך כדי הליכה, תוך כדי תנועה, שזה מה שרוב היזמים עושים, כי זה בא עם פאשן, זה בא עם תאווה נוראית להגשים. אתה לומד תוך כדי הליכה, המחיר של זה, זה נכון, וזה בסדר לעשות זה תוך כדי הליכה, המחיר של זה, שהרבה מאוד פעמים אתה נתקל בקיר בטון, שאם היית יודע עליו שני צעדים קודם, או שלושה צעדים קודם, היית עוקף אותו באלגנטיות וחוסך הרבה מאוד משאבים.
כן, טוב, זה כמו הרבה דברים אחרים בחיים.
נכון.
אין תחליף לניסיון.
כן. אגב, אנחנו מחקר גם מראה שיזמי פעם שנייה מצליחים הרבה יותר, יותר טוב מיזמי פעם ראשונה. יזמי פעם שנייה שהצליחו מגייסים כסף יותר בקלות מיזמי פעם שנייה שנכשלו, אבל יזמי פעם ראשונה הכי קשה להם. אז מה שנקרא, גם אם נכשלתם, לא נורא, קומו, התחיל מחדש עוד פעם.
אז זה המקום להגיע לאקסלרטור כמו שלכם, כדי לקבל את הדחיפה הראשונה.
וואלה.
לחסוך טעויות.
וואלה, קנינו.
אוקיי, אייל. טוב, אז כאן אנחנו מסיימים. אייל, תודה רבה שהגעת לתוכנית שלנו ושיתפת בידע ובניסיון שלך את המאזינים שלנו.